דרך עם פלטפורמה, הפודקאסט של אורי ורן על תוכנה ועוד. שלום, ברוכים הבאים לפודקאסט מספר 352 של דרך עם פלטפורמה. התאריך היום הוא ה-16 באוקטובר 2018, וחדי האוזן שביניכם בוודאי שמים לב שעברנו את רוורסים סאמיט 2018. בהצלחה.
אנחנו עוד קצת בהייפ, ואתה קצת צרוד, אז...
כן, אני עוד צרוד מליצוק אנשים להיכנס לכיתות. אז כן, היה אירוע מצוין, ותודה רבה לכל מי שהשתתף ולספונסורים, ותודה למודרטורים, ותודה לכל האורחים ולכל הדוברים.
היה ליגת העל.
כן, מעולה. כבר התחלנו לעבור עוד על האירוע הבא. היום אנחנו מארחים את גנדי אוקראין. היי גנדי.
היי, שלום.
תודה שבאת. גנדי עובד כבר כמה שנים על אפליקציה ל-iOS, ועכשיו גם לאנדרואיד שנקראת מומנטו או מומנטו גיפס, ואנחנו פה כדי לדבר איתו על הפרויקט הזה, שהוא פרויקט שאומנם גנדי עשה ככה בשתי ידיים, אבל הוא הגיע כבר למרחקים ארוכים מאוד. אז גנדי, לפני שנתחיל לדבר על הפרויקט, בוא ספר לנו קצת על עצמך, קצת על רקע שלך, מאיפה באת, מה עשית קודם, ואיך הגעת לכל זה.
אוקיי, אז אני אתחיל כמה מילים על הצבא. את האמת, בצבא דווקא התעסקתי בחומרה, שזה היה ממש לא קשור למה שאני עושה עכשיו. בעיקר עבודה עם כל מיני דברים, מכשירי קשר במטוסים ובטנקים ודברים כאלה, פיתוח שם עם התעשיות הביטחוניות. אחרי הצבא התחלתי קצת, באמת עבדתי בחברה שעשתה משהו דומה, והיו לי כל מיני, הסתכלתי בדלוש משכורת, והיו שם כל מיני מיסים שלא הבנתי כל כך מה זה, והגעתי למצב שאני, יש לי איזה אקסל שחישב את זה נכון, ובאיזשהו שלב יצא האייפון, זה היה נגיד 2011, משהו כזה, ראיתי שאמרתי, טוב, בטח יש עוד אנשים שיש להם אותה בעיה, ולא מבינים בדיוק את התלוש שלהם, שאלתי כמה אנשים, אמרו לי שאני צודק, ואני לא יודע בדיוק איך עשיתי את זה, אבל איכשהו ישבתי ויצרתי אפליקציה שעושה את החישוב הזה.
לא פיתחת אפליקציות לפני כן.
לא, אפילו...
גם לא בעבודה.
גם לא בעבודה. אפילו כמעט לא כתבתי תוכנה, ואפילו לא היה לי מקבוק, אז היה מין הקינטוש כזה, משהו שכל שבוע היה נשבר, אבל איכשהו הצלחתי להוציא את האפליקציה, כאילו... גם תמיד זה היה חדש יחסית, לא הרבה ידעו גם מה עושים, כאילו זה היה משהו כמו שנתיים אחרי אפסטור, זה היה לא כמו היום, גם לא היו הרבה משתמשים. ואז אני מוציא את הדבר המכוער הזה, שזה בעברית כזה כחול מגעיל, ואנשים מתחילים להוריד ולקנות ולשלוח מיילים ותמיכה. למרות שזה רק בישראל, למרות שזה בעברית, למרות שזה מכוער ולא היה לי מושג מה אני עושה.
וזה היה בתשלום, אתה אומר, כבר
היה, אז? היה כמה מודלים, היה אחד עם פרסומות, אחד היה שנתי, חודשי, היה כמה דברים כאלה. ואז...
אתה אומר, אפל השקיעו כל כך הרבה בעיצוב של המכשיר ושל הזה, ובאת עליי ממשהו ש...
האסוציאציה שלי זה מג'יק, לא יודע מי מכם יצא לא לראות את זה, מג'יק זה המסכים הכחולים האלה של... שיש בה מחוללי יישומים בבנקים.
לא יודע למה זה היה כחול, זה דווקא הצבע מכוער, אבל זה... זה היה, אז איכשהו אני מחליט סוג של לעזוב הכל ולעשות אפליקציות, כי הייתי רגיל לזה שפרויקטים לוקחים 10 שנים ובקושי זז, ויש מאות אנשים שעובדים על משהו. פתאום ישבתי בבית איזה סוף שבוע, ועשיתי משהו שאלפי אנשים משתמשים וקצת משלמים, קצת שולחים פידבק, כאילו יש פה איזה מין איזה משהו כזה.
אוקיי, okay, וזה היה ב-2011?
בערך 2011-2012. Mm-hmm. אז את האמת, איכשהו הגעתי לעבוד עם אסף הראל.
אסף הראל...
מתשרים, איך זה נקרא?
מסודרים.
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 כן, אז היה לו מין סטארט-אפ שקשור לסרטונים. יכולת בעצם להשתמש בטמפליטים כאלה מוכנים של מפורסמים ולהשתלב באמצע. ותכלס, הוא אמר עליי, אני אמרתי עליו, היינו עוד כמה חבר'ה, ועבדנו על זה, ושחררנו איזושהי אפליקציה, שכאילו עשתה טיפה גלים בארץ, הראו אותי בחדשות ערוץ 2 כזה, כי עשו איזו כתבה, בסופו של דבר, אחרי איזו שנה שעבדנו על זה, אז כמובן לא יצא כלום, אחרת הייתם יודעים יותר.
כתבה בערוץ 2.
כן, קדמה בערוץ 2.
לאסף הראל זה כנראה עזר.
תשמע, נראה לי שהוא הפסיד שם הרבה כסף, והסערות שאין לו, אז נהיו לבנות, כאילו זה היה תקופה קשה, כאילו בהתחלה, הוא שילם על ה... היו שם, היו כאילו הרבה עובדים, היו איזה, לא יודע, כמעט 10 עובדים, כי היו אנשים שערכו וידאוים, היה כל מיני, היה ממש אופרציה כזאת, זה היה עוד תקופה שלא היו כל מיני משרדים כאלה משותפים, אז זה היה איזו תקופה שחיפשנו משרד, והשיפצו אותו, כאילו היה כל מיני, זה היה כזה כמו בסרטים טיפה, כאילו.
כנראה שהוא עשה את מסודרים כדי לסגור את החוב של...
כן, את האמת, הוא אמר שעדיף היה לעשות סטארט-אפ לפני מסודרים, כי... אבל למרות ש... טוב, עכשיו אולי ראש עיר, נראה. זהו, זה היה מין דבר כזה שעבדתי עליו, אחרי זה איכשהו קצת עשיתי כל מיני פרויקטי פרילנס, איכשהו התגלגלתי לעבוד בסן פרנסיסקו שנה, בסטארט-אפ שקראו לו, את האמת הוא עדיין קיים, קוראים לו Real Good, שהוא היה עושה אגרגציה לסרטים וסדרות, ואומר לך איפה הכי כדאי לך, אם זה בנטפליקס או במשהו אחר. דווקא הם גדלים כנראה קצת, אבל איכשהו... ראיתי שזה לא בשבילי, למרות שכל הזמן התחברתי לוידאו ולפוטוס, לכל התחומים האלה. גם על הדרך עשיתי כל מיני פרויקטי צד כאלה נחמדים, נגיד אפליקציה שעוזרת לך להתמצא בתחנות של הקלטרין, בעצם כי כל הזמן הייתי נוסע מסן פרנסיסקו לפאלו אלטו, ולא הייתי מוצא, תמיד היה לא ברור כאילו מתי הרכבת, וכל נגיד גוגל מאפס שנותן לך את הפתרון, הוא עדיין, אתה צריך איזה 10 קליקים עד שאתה מוצא את הרכבת הבאה, ואני עשיתי משהו שאתה פותח ואתה רואה את זה.
נראה לי שהשתמשתי בה.
כן?
תשמע, היו לכם יותר מאחת של קלטרין, אבל זוכר באמת אחת מאוד פשוטה. מאוד פשוטה שהשתמשתי בה כל הזמן.
כן, זה צבר תאוצה, זה היה יחסית מוצלח, אבל בסוף, טוב, נדבר על מומנטו עוד מעט, שראיתי שמומנטו, התחום הזה של התמונות יותר מעניין אותי, ופשוט אפליקציות האלה של הרכבת, מישהו קנה אותם את האמת, ו... קצת הרס אותם, אבל הם עדיין משתמשים בהם. זהו, זה בערך הסיפור לפני.
אוקיי, אז עכשיו הזכרת את מומנטו.
כן.
אז מתי פחות או יותר התחיל הסיפור שלך עם מומנטו?
אז בערך באמצע, בערך ביולי 2016, ידעתי שאני עוזב, כביכול לסן פרנסיסקו, חוזר לארץ, והיה, יש תכלס תקופה, יש הרבה, עוד כל מיני פרויקטי צד מעניינים שעשיתי, ש... אחד מהם מעניין הוא, יש את הכנס WWDC של אפל, ופעם ראשונה שנסיתי לכנס זה היה, את האמת בתקופה עוד שעבדתי על ג'ובי, חיפשתי איך אני מגיע לכנס, וכבר כולם מכירים אותי, למרות שאף פעם לא הייתי בו, ואני לא מכיר אף אחד, ובאיזשהו סוף שבוע פתאום עלה לי רעיון, יש בעצם מסביב לכנס הרבה אירועים, כל החברות מארגנות וכל מיני כאלה, סוג של מסיבות, אבל זה כזה של חנונים, לא באמת מסיבות,
כמו שהיה פעם מסיבת התקנת לינוקס, אם מישהו זוכר. כאלה מסיבות.
לא, קצת יותר טוב, אבל כאילו, אתה יודע, איזושהי חברת ליפט, שאתה בא ומחלקים חולצות ופיצות, אבל מגיעים 5,000 אנשים מכל העולם, לא יודעים מי זה, מה זה, איפה הולכים. והיה איזה אתר קצת מכוער, ואיזה אפליקציה קצת כזאת שבקושי עבדה, ואני אמרתי, טוב, נעשה, חייב לעשות משהו יותר טוב, שפשוט ירכז את הדברים האלה. וזה סוף שבוע כזה גם ישבתי על זה, זה... שחררתי את זה, כשהגעתי לכנס בערך 30% כבר זה היה להם, למרות שזה יצא שבוע, שבועיים לפני, אז איכשהו זה עבר בין האנשים.
אבל כשאתה אומר שבוע, סוף שבוע עבדתי על זה, ואתה משחרר את זה, זה לא בסוף שבוע שלפני הכנס, כי יש את הסייקל אישורים של...
כן, אז זה היה עוד יותר ארוך, זה היה איזה 10 ימים, היום זה יומיים בערך. זה היה, אני חושב שבסוף מאי נגיד זה יצא, ובאמצע יוני היה כנס. איזה שבועיים כזה, ושוב, אני מגיע לכנס, וכולם מכירים, הרבה אנשים מכירים את האפליקציה, חלק באים ואומרים לי, תודה, הכרת לנו בעצם הרבה אירועים, ובאנו, אנחנו לא ידענו איפה אנחנו, והבאת אותנו, באמת, עד השנה אפילו, עדיין תמכתי בזה, זה נהיה קצת פחות, גם נהיה קצת פחות זמן, גם בגלל שהכנס עבר לסן חוזה, יש הרבה פחות אירועים, וגם אפל התחילו לקדם אותם, בינתיים המתחרים, האתר והאפליקציה האחרת נעלמו מזמן, עכשיו 100% מהאנשים מכירים את האפליקציה כבר, שולחים לי מיילים תוסיף, זה ממש נהיה, יש ממש מריבה שאני אוסיף את זה, וחלק, מצחיק, חלק מבקשים אל תוסיף, כי ברגע שאני מוסיף זה פשוט ממלא את ה... נגיד יש 100 מקומות, אם אני אשלח פוש, אז 1,000 ינסו להירשם, זה יפיל להם את כל מה שהם תכננו, ופשוט גומר להם את המקום, אז דווקא הרבה מבקשים נגיד לא להוסיף, או לשמור בסוד. זה היה מין, גם איזה משהו כזה נחמד שעשיתי, שגם מאוד עזר לי ליצור קשרים עם אפל, שזה מאוד שימושי להמשך. אז עכשיו בעצם ישבתי אחרי הכנס ב-2016, בסן פרנסיסקו, אני חושב, טוב, מה אני אעשה עכשיו? אני מחפש איזה רעיון מעניין לעשות, ואני אישית יודע שיוצא משהו חדש ב-iOS 10, בדרך כלל ביוני מכריזים על מערכת הפעלה חדשה, ואתה יודע כל מה שהולך לצאת בספטמבר, אז יש לך 3 חודשים בעצם לעשות משהו שיהיה למערכת הפעלה החדשה לפני שהיא יוצאת למשתמשים. אז ידעתי שבעצם אני רוצה לעשות איזה משהו חדש, להוציא את זה מערכת הפעלה החדשה, כי זה ייתן לי איזשהו, ייתן לי איזושהי יכולת קצת לעלות מעל הרעש של כל האפליקציות הקיימות כבר.
אוקיי, אז בוא נסביר את זה רגע, למה זה אסטרטגי בעיניך? אז למה זה חשוב להיות בקו הזינוק שמערכת ההפעלה יוצאת? מה זה נותן לך?
אז יש כל מיני גישות. חלק אומרים, אם אתה, כולם רוצים להיות ב-day one, אז תעשו קצת אחרי. אני חושב שבגלל שכולם חושבים שזה יהיה, אז דווקא כדאי... בסופו של דבר, בספטמבר אנשים קונים מכשירים חדשים, יוצאת מערכת הפעלה חדשה, כנראה שאנשים יותר רוצים לחפש מוצרים, לקנות מוצרים, אפל מחפשים את המוצרים האלה שתומכים במשהו, כי זה יעזור להם למכור אייפונים, אז אם אתה תתמוך באיזה משהו שנתמך רק באייפון החדש, אפל יגידו מי שקנה את האייפון החדש, בוא תקנה גם את זה.
זאת אומרת, לצורך העניין, אתה תומך בפיצ'ר חדש על המצלמה, או בפיצ'ר חדש על מערכת ההפעלה, בחיישן חדש או כל דבר כזה, אז אפל יאהבו אותך, יקדמו אותך, וככה יהיו לך יותר הודעות לאפליקציה.
כן. אתה מקדם להם את הפיצ'ר החדש, מקדם את ה...
כן, הם רוצים למכור טלפונים, כולם, בתקווה שכולם שמחים מהדבר הזה. שוב, זה תלוי, לפעמים זה מצליח יותר, לפעמים פחות, ספציפית באותה שנה, ה-iMessage Apps, שזה בעצם היה מין משהו שמאוד רצו שיצליח, נגיד שזה לא ממש כמה שהם קיבלו, אבל זה היה מין איזה פיצ'ר שהוא ממש משמעותי, כי זה ממש נותן לך עוד שטח לאפליקציה בתוך iMessage, שזה לא היה אף פעם, וברגע שמישהו שולח משהו מה-iMessage הזה, כל מישהו שלח אליו רואה את הלינק לאפליקציה גם, אז זה מין איזשהו... יש פה איזו אופציה לוויראליות כזאת.
זאת אומרת, נוצר ככה בלו אושן בתוך הרד אושן הזה של האפסטור.
כן, לקצת זמן.
ואתה צריך להיות שם בזמן כדי להיות אחד הקרישים הראשונים.
לפעמים זה מצליח יותר, לפעמים פחות, זה כאילו, זה סוג, זה קצת אימור, אבל בוא נגיד ש3 חודשים לאמר, אז זה כזה לא יותר מדי, לא יותר מדי קשה, גם אתה מבין באחות או יותר מה... אתה הולך יש להם רשימת הרצאות, מה שחוזר על עצמו הרבה פעמים, כנראה שיעניין אותם יותר, כאילו מין משהו, אפשר להבין קצת מה הם הולכים לעשות. בקיצור, אני יושב וחושב מה אני הולך לעשות, ואז אני נזכר שהיה עוד איזה מין פרויקטון צד כזה שעשיתי, שלוקח הרבה תמונות, מחבר אותם לאיזה גיף כזה, ואתה יכול לשתף, אז זה פרויקט שמאוד קיוויתי שיצליח, ותכלס, עד היום זה הכישלון כנראה הכי גדול שלי. משהו עלה, אני חושב שזה עלה דולר, והיו לזה איזה 120 מחירות לפני שהתביישתי ומחקתי את זה. ואז אני אומר, טוב, יש פה אופציה לקחת מוצר ממש מסובך, שלא הצליח, אני אקח רק את הפיצ'רים, פיצ'ר אחד, ונשים אותו בדבר החדש הזה. לא הרבה עבודה, נשחרר ונראה מה יהיה.
אז בעצם המוצר הוא בתוך iMessage App, היכולת לקחת כמה תמונות ולעשות מהם animated GIF.
כן, אז זה פשוט לוקח את זה אוטומטית, מזהה כל מיני רצפים או איזה סרטון או משהו כזה, זה היה מאוד פשוט. כן, ואתה פשוט אתה לוחץ וזה פשוט משתף את זה עם המשפחה שלך, אז נגיד אתה, יש לך איזה תמונה של כלב או של ילד, בדרך כלל מצלמים כמה תמונות, זה הופך את זה לאיזה משהו זז, נותן לך קצת קונטקסט על מה שקרה שם, אתה לוחץ ואתה נשלח לחברים, למשפחה, שאתה רוצה.
אוקיי, אז 2016, 3 חודשים, אתה כותב את זה, וזה מוכן כ-iMessage App, ואז אפל משחררת את מערכת ההפעלה החדשה, מה קורה?
כן, אז את האמת, קצת התלבטתי נגיד על המודל הכלכלי פה, מה אני אעשה? התוכנית בהתחלה הייתה נגיד למכור את זה בדולר, ושמספיק אנשים... התעניינו בהתחלה שיהיה איזה כמה, נגיד, 10,000 שיקנו, וזה יהיה, זה יהיה כזה מין, זה משהו נחמד, ונראה מה יהיה עם זה. שנייה לפני שהוצאתי את זה, ראיתי שמוכרים כל מיני סטיקרים מגילים בדולר, אז אמרתי, אני חייב למכור את זה ב$2. זה היה מין איזה שינוי של הרגע האחרון. זה יוצא, וזה, תשמע, יצאו הרבה סטיקרים, הרבה משחקים, אבל לא היה מין אפליקציות כאלה שעשו דברים עם תמונות. ואני כאילו, כל מי שהכרתי מאפל שקשור ל... שקשור למשהו, שלחתי לו מייל וניסיתי להגיע אליו. כנראה שהגיע למישהו, כנראה שהם גם אהבו. כל מיני בלוגים אהבו את זה. אני זוכר שיש בלוג אחד שכתב שזה עולה $2 וזה שווה את הכסף. כאילו מין, דווקא זה, זה, זה היה לטובתי שזה עלה כסף. אנשים מתחילים להוריד, קונים. זה לא, לא מחר מיליונים, אבל זה, יש פה משהו. כאילו אני רואה פה ש, שיש איזו התלהבות ויש פה איזה, איזה משהו נחמד. ומתחילים להגיע פידבקים, תוסיף דבר כזה, תעשה ככה, למה זה רק ה-message, למה לא לפייסבוק, למה אי אפשר לבחור תמונות לבד, בעצם מוצף בבקשות, ועם הזמן גם אני מבין שהמודל הזה שזה עולה כסף מראש הוא, הוא לא נכון, שזה מאוד קשה, זה איזשהו חסם כזה גדול לאנשים, ובסוף של דבר אני מחליט שצריך פה להוסיף אפליקציה, לדבר הזה צריך להוסיף אפליקציה קצת כמו שקודם נכשלה, אבל הפעם קצת עם כל הפידבקים, והפעם עם הדבר הזה, ותחיל לעבוד על זה.
ועם סאבסקריפשן, אם אני...
לא, אז זה עוד לא שם. תמיד יש פה, היה ניסוי של כל המודלים הכלכליים אי פעם. אז מה שקורה, תכלס... אולי הכישלון, אולי לא הכישלון, אלא בעצם הדיכאון הראשון בתור כל הפרויקט היזמי הזה, שאני מגלה שאפל לא הספיקו לפתח, או לא רצו, או דילגו על זה, אופציה להוסיף אפליקציה לתוך ה-Message App, בנוסף ל-Message App, וזה בעצם אומר שאני צריך לשחרר הכל מחדש ולאבד את כל המשתמשים שלי. שבאותה תקופה היו איזה כמה עשרות אלפים, שזה היה קשה, זה מספרים, מספרים גדולים, זה סוג של כזה, האם אני, עכשיו גיליתי את זה, תאמת מזל שגיליתי את זה כבר, שהאפליקציה כמעט הייתה מוכנה, כי אם הייתי מגלה את זה קודם, יכול להיות שזה לא היה, לא הייתי עובד על זה.
זה מעניין, בכל התיאוריות של לין סטארט-אפ וכולי, הם מדברים על זה שאת ה-early adapters שלך, תהיה מוכן להקריב אותם, זאת אומרת, הם יעשו את העבודה שלהם בלתת לך את הפידבקים ולעזור לך להגיע ללמידה, אבל תהיה אכזרי כלפיהם, זאת אומרת תהיה מוכן להיפטר מהם ושהם לא ימשיכו איתך.
זה כאילו יותר גרוע, כי אני יוציא אפליקציה חדשה והם בחיים לא ידעו שיש אפליקציה חדשה, זה היה מן הדבר הזה, ואני מתחיל לשלוח מיילים לאפל ו... לא יודע, לטים קוק, לא משנה למי, ואני אומר, מה זה הדבר הזה? והם לא מודים שהם עשו טעות, אבל הם אומרים, שמה, לא פיתחנו, לא חשבנו שמישהו יעשה את זה. כאילו זה, תמך, אפשר לשחרר את שניהם ביחד, אפשר לשחרר אפליקציה ולהוסיף להם מסג, אבל בכיוון השני שאני וכנראה עוד איזה שני אנשים בעולם ניסו לעשות, אי אפשר. וזה היה מין איזה כמה ימים דיכוניים כאלה, שהראשונים בתהליך הזה, טוב, אני אומר, אין מה לעשות, נוציא איזשהו עדכון לחבר'ה הישנים, נכתוב להם, לכו תורידו, ונוציא מחדש, ונראה מה יהיה, זה כבר היה מאוחר מדי לוותר, כי זה היה ממש קרוב, וזה היה תוכנון לצאת בקריסמס ב-2016. עכשיו, אני לא יודע, עד היום אני לא יודע אם זה כל המיילים שלי, או שבמקרה, בקריסמס, האפסטור היה, למעלה היה סטאר וורס, למטה היה... סופר מריו, ואחרי זה שמו את מומנטו. זה היה כל התקופה של הקריסמס, שהיא תקופה מאוד חזקה, וזה בערך החזיר את כל ההורדות שהם איבדו לי. אז זה היה סוג של, היה פה קצת מזל, או אני לא יודע בדיוק...
אולי טים קוק הרגיש צורך לפצות את גנדי.
יכול להיות שהיה פה משהו כזה, אבל זה כאילו היה מין, מין סוג של משהו ורוד, בכל ה... אתה יודע, חשבתי שבכלל לא יהיה... אני... שלא יהיו רועדות, לא ידעתי מה לצפות, אבל כבר היה מאוחר מדי לוותר, אז ננסה, אולי יקצה מזה משהו, ולכן, אז כנראה שעד היום זה היה אחד הקידומים המשמעותיים שהם עשו, החזיר כנראה איזה כמה מאות אלפי רועדות, ושוב מתחילים, תכלס באותה תקופה מתחילים שוב הפידבקים, ואנשים מבקשים כל מיני דברים, ולאט לאט אני מתחיל להבין שיש פה משהו יותר קצת ממשהו שחבר תמונות שנחמד, אלא מין כלי לייצור סרטים. אני מבין שלאנשים מאוד קשה לצלם סרט. יש כלים לעריכה, יש פרימייר ויש כל מיני אפקטים, אבל איזה חנות בכפר סבא או איזה עסק שמוכר בגדים בבנקוק, אין לו את המשאבים עכשיו ללמוד את הדברים האלה. מצד שני, הם רוצים לפרסם באינסטגרם, רוצים לראות תכנים, ולאט לאט אני מבין שיש פה, יש פה מין הזה משהו יותר, קצת יותר מעניין מהמוצר אולי הראשוני הזה שהתחלתי ממנו. ואת האמת, השנה, זה בעצם כזה החצי שנה השנייה בהתחלה, היה הרבה מאוד עבודה להוסיף פיצ'רים שחשבתי שלא חשובים, כי כולם עושים את זה, אבל דווקא זה מה שכולם ביקשו. כל מיני דברים פשוטים, כמו לחתוך, טרים, להפוך את הסדר, כל מיני דברים כאלה. עד היום דווקא אנשים ש... הדברים שאנשים ביקשו שלא ציפיתי, זה אנשים, דברים שאנשים הכי משלמים עליהם. זה פידבקים, היה בהתחלה הרבה מאוד פידבקים שעזרו להבין איזה פיצ'רים אנשים הולכים לשלם עליהם. באותה תקופה, לא היה סאבסקריפשן עדיין, היה תוספת שהיית יכול לפתוח $4.
אז זאת אומרת, השלום הוא, בתקופה הזאת כבר היה פר פיצ'ר, והיו כל מיני בקשות לפיצ'רים, חלק מהפיצ'רים היו בתשלום.
כן.
ודווקא הדברים שפחות ציפית, שאנשים ירצו, או שהבקשות ההזויות, לא יודע, אולי יש לך כמה דוגמאות, זאת אומרת, דווקא עליהם שילמו הכי הרבה.
כן, אז כאילו, כל העיקרון פה זה שאתה מקבל אוטומטית גיפים מוכנים, אבל בתשע מתוך 10 בקשות, אמרו, תן לי להוסיף את זה מתמונות שלי. מה שקרה, הכלי עריכה נהיה כל כך טוב, שאנשים פתאום אמרו, רגע, זה מגניב שיש לי את הכלב, אבל עכשיו אני רוצה משהו קצת אחר. ובגלל שזה הכל היה אוטומטי ולא היה לך אופציה, אז אנשים ביקשו, תן לנו איזשהו עורך יותר מתקדם לתוכן עצמו ולא לאפקטים. עד היום זה הדבר שאנשים הכי קונים. גם כל המתחרים, כביכול, גם עכשיו התחילו לגבות על זה כסף, וזה גם קצת מעצבן אנשים, כי הם אומרים, רגע, אתה לא נותן לנו להרכיב לבד, זה עולה כסף, כאילו זה קצת מצחיק, אבל בגלל שיש מספיק, כל הגלריה שלך כבר הופכת לגיפים, אז יש פה איזשהו גיון, כאילו, למשתמשים הפשוטים, הם לא רוצים, הם לא יודעים מה הם רוצים ליצור, מי שקצת מתקדם, אז הוא ישלם.
זאת אומרת, בדיפולט, היית לוקח את כל התמונות, או איזשהו סאבסט של תמונות, ולא נותן להם להחליט איזה תמונות, באיזה תמונות להשתמש, אם אתה רוצה להחליט באיזה תמונות להשתמש, אז זה פיצ'ר שהוא בתשלום.
אבל תשמע, רוב האנשים מרוצים מזה, כי לא יודע, סבתות בת 60 שמשתמשות, והן רוצות, מה הן יודעות לבחור תמונות, הן רואים איזה כלב קופץ, שלוחצות שתי קליקים שתפים, כאילו זה ה-use case הלא משלם, ומי שרוצה ממש לשלוט על כל האפקטים, כל הדברים, כל הסדר, אז הוא יכול לשלם.
אוקיי, ונכון היום, בוא נדבר רק רגע על מספרים, סדר גודל, כמה משתמשים, איזה הכנסות יש.
אז בגדול, עכשיו, עוד נצטרך לספר עוד את השנה השנייה, שהיא גם הייתה מעניינת. עכשיו, מומנט הולך לעבור את ה-2 מיליון הורדות, ובתקווה, השנה הבאה, להגיע ל-100,000 משתמשים משלמים. זה היעד לשנה הבאה. איך 3 מיליון גיפים כבר נוצרו, יש הרבה, זה אחד האפליקציות בטופ 50 מבחינת רווחים באפסטור בקטגוריה, אחד המוצרים היותר מצליחים באפסטור, תכלס, החוכמה להיות בטופ 10, זה כרגע רוב הכסף שם, רוב הדברים, אבל בוא נגיד שזה, שהרוב הם איפשהו באלף, אז זה לא באמת.
אז אתה נמצא בקטגוריה, שנמצא, אתה לא לבד, יש לך תחרות, חלקה זה חברות ממומנות, עשרות אנשים.
שמעות גם, מאות אלפים, יש הרבה.
כן, ואתה לבד עם שתי ידיים. זה מזל או שזה... מה הסוד שלך סבא?
שאלה טובה. בוא נגיד שזה נגיד בערך המוצר העשירי שעשיתי, וכל האחרים לא הגיעו לכאלה הישגים. זה קצת לימוד מכל הכישלונות האחרים. זה קצת חוסר רצון שלי לוותר כזה, ושכל נראה ש... השנה הראשונה כביכול הייתה די קשה. היו פיצ'רים, אנשים שילמו קצת כסף, אבל זה לא היה פה איזה משהו גדול. אבל זה ש... זה שהיו פידבקים, זה שאנשים משתמשו, וזה שראיתי, ראיתי אנשים מרוצים ו... ושמחים, זה איכשהו גרם לי להמשיך. תראה, חברות גדולות, יש להם את החסרונות שלהם. יותר, יותר קשה להם לעבוד מהר, יותר קשה להם להקשיב למשתמשים. הרבה חברות ש... בשנתיים האחרות ראיתי הרבה חברות ש... גייסו כמה מיליוני דולרים, ניסו לעשות מוצר דומה, אבל זה לא בהכרח, זה קשה מאוד להגיע פה לאיזושהי רווחיות כזאת שתרצה את המשקיעים מההתחלה, וגם הרבה ניסו להתחרות בפייסבוק ולעשות מין סושיאל נטוורק, שזה משהו שאף פעם לא הלכתי לכיוון הזה, הלכתי ממש לכלי שאתה יוצר איתו דברים ומשתף איפה שאתה רוצה. קצת השילוב של הדברים האלה הוא גרם לזה שמצד אחד, החסם לעשות את זה הוא, הוא, לא נמ, הוא לא גבוה, כאילו, בוא נגיד שזה מאוד קשה לבן אדם אחד לעשות מה שאני עשיתי, אני לא ישן בלילות, זה אחד הסודות. מצד שני, הרבה אנשים אולי זה קטן עליהם, כאילו, אז הם לא הלכו על הדברים האלה, חברות יותר גדולות, אז איכשהו נוצר מצב פה שהמין איזו הזדמנות כזאת, ויש יש מזל, ברור שמישהו ראה את זה, מישהו קידם את זה, משם ה... מישהו אהב את זה, זה סוג של מזל קצת שמישהו אהב את זה בהתחלה ו... וזה אלה
מישהו אהב את זה באפל וכנראה שגם כן. כמה, כמה משתמשים.
כן, גם המשתמשים, היום אני כבר כמעט לא, היום בדיוק בבוקר ראיתי מישהו שפותח את האפליקציה פעם ראשונה הוא מחייך, כי הוא רואה את התמונות שלו זזות, אז בדיוק היום ראיתי מישהו, אני כבר לא רואה את זה הרבה, כי כל מי שאני מכיר כבר מכיר, אז כל פעם שאני רואה מישהו חדש והוא רואה את האפליקציה הוא מחייך, אז זה סוג של... זה סוג של אני נזכר למה אני עושה את מה שאני עושה. וזה תמיד בשנה הראשונה היה הדבר העיקרי, כי לא היו הרבה רווחים, לא היו הרבה הורדות, היה, זה היה מספיק בשביל לראות שיש פה משהו, אבל היה חסר את, ה, חסר את, ה, את הביזנס כביכול.
זה מעניין, זה מעניין גם בנקודה של חברות גדולות, לעומת... באיזשהו מקום, כשמישהו פותח סטארט-אפ, הוא מתחיל לגייס לזה כסף, אז הוא רוצה לעשות משהו בגדול, כי הוא צריך לרצות גם את המשקיעים, זאת אומרת, המשקיעים מצפים למשהו גדול, ואז אתה מנסה לחשוב על איזשהו קילר פיצ'ר, או על איזשהו מרקט שייר מאוד גדול, ומכוון גבוה, ואתה אומר, אני, זה לא, דברים האלה לא עניינו אותי בהתחלה, עניין אותי, או מעניין אותי עדיין, אותו יוזר שמחייך.
כן, תשמע, אני עדיין חושב, שיש פה שוק מאוד גדול, כי הרבה אנשים מצלמים תמונות, ורוצים ליצור איתם דברים, אבל, זו שאלה, יש פה הרבה מתחרים, כמו שאמרת, עדיין יש פה, יש חברות ענק ש, שעושות דברים כאלה, אז יש פה איזה מקום, אני חושב שיש פה עוד הרבה, עכשיו אנחנו, את האמת צריך לגעת בנושא הזה של סאבסקריפשן, זה היה, הסאבסקריפשן הוא השינוי המשמעותי, שאני חושב שעוד יוביל להרבה חברות גדולות, שעושות פשוט אפליקציות שאנשים קונים, זה בעצם משהו שפתח את הדלת לחברות להרוויח כסף. עדיין לא הרבה, בשנה האחרונה,
סאבסקריפשן כפיצ'ר באפסטור, אתה מבין?
כן, כי עד 2000 ו... אני חושב שב-2016, את האמת, אני קצת נכנסתי לזה מאוחר מדי, אבל הם, עד אז הסאבסקריפשן היה משהו שיכלת לעשות רק אם אתה נטפליקס או ספוטיפיי, ובאיזשהו שלב פיל שילר לקח את הצוות הזה של האפסטור ונהיה מעליו, והוא החליט שזה המודל הכלכלי שאפל שואפים אליו, כי בסוף הם הגיעו כנראה לכמות של כל כל האנשים שיקנו אייפון אי פעם, והם ישדרגו, אבל הם רוצים לגדול עוד, אז חייבים שהאפליקציות יכניסו יותר כסף, וחייבים שהמפתחים יהיו מרוצים, כי הרבה חברות, היו קמות הרבה חברות בלי מוניטיזציה טובה, פשוט נמכרות, נסגרות, הרבה מוצרים טובים לא יחזיקו מעמד, במיוחד באייפד, שהם עוד מנסים לדחוף אותו, בדיוק היום הכריזו על פוטושופ יותר מתקדם לאייפד, אז אפל מאוד דוחפים את הסאבסקריפשן הזה, זה גם נכון, זה נכון למפתחים גם, כי תחשוב שאתה מוציא משהו שעולה $4 פעם אחת, מישהו כבר קנה, לא מעניין אותך יותר, אתה לא יכול יותר להוציא ממנו כסף כביכול, אז אין לך פה מה להשקיע בעוד פיצ'רים, אין לך מה לעבוד, ואז...
גם הקצב של התקנת אפליקציות, יופי, יש לך מכשיר חדש, התקנת 2-3 אפליקציות, כמה אתה עוד מתקין יותר?
נכון, זה בעיקר נובע מזה שמשתמש הוא נהיה מאוד יקר, ואז גם נגיד משהו שעולה $4 חד פעמית, אתה לא יכול, אם תוציא על המשתמש הזה $50, אז אתה בבעיה. וזה היה הרבה חברות שניסו לעשות את זה, ופשוט נמכרו, כי המוצר היה טוב, אבל לא היה איזשהו ביזנס, פשוט הרבה חברות, הרבה מייל קליינס, קלנדר, זה היה מאוד נפוץ.
גם אין שום אינטרס לעשות ריטיין ליוזרים, זאת אומרת, כן. ברגע שהם כבר שילמו, השתמשו יום או יומיים, זהו, אתה לא צריך אותם יותר.
נכון.
אוקיי, אבל בואו רק רגע נדבר שוב על הצד העסקי, זאת אומרת, דיברת, סיפרת קצת השתלשלות עניינים, נכון שלא הגענו לגמרי לסוף, אבל לסופו של דבר, אפליקציה שבנית בשתי ידיך, מגיעה ל-100,000 משתמשים משלמים, ומיליוני הורדות.
תגיע, כן.
עסק כלכלי, כן, עסק כלכלי לא קטן בכלל, גם חברות רוצות מאוד עסק כזה, שלא לדבר על בן אדם מודד. וחוץ מזה שאתה לא ישן בלילות, אני מניח שיש פה עוד כמה דברים, וכנראה שאחד מהסודות הם לא רק היכולת להבין מוצר טוב, להבין את המשתמשים טוב ולפתח את זה ברמה טכנולוגית, אלא גם לדעת לשווק ולדחוף את זה בצורה שהיא לא טריוויאלית. אז אוקיי, אולי פה ושם היה קצת פוקס, אבל אני מאמין שרוב הדברים הם לא פוקסים.
כן.
ספר לנו קצת, זאת אומרת, סיפרת על אנקדוטה אחת, על זה שאפל עשו לך פיצ'ר בקריסמס, אולי מזל, אולי לא, אנחנו לא יודעים, אבל אני מניח שהיו עוד כמה דברים כאלה, אז איזה עוד עבודת שיווק אתה עושה?
כן, אז בעצם, תכלס השנה האחרונה, עד היום פחות או יותר, אז היו שני מהלכים עיקריים שעשיתי, אחד מהם היה לעבור לסאבסקריפשן, זה מצחיק קצת כי אז זה עלה $4, אני אמרתי, טוב, אני רוצה להוסיף הרבה פיצ'רים, ואז יהיה סאבסקריפשן. אז אמרתי, רגע, לא צריך, בואו נעבור פשוט $5 סאבסקריפשן לשנה, נראה מה קורה. אף אחד כמעט כולם אמרו לי, שמע, אין סיכוי, אתה משוגע, מי ישלם על זה? ואני חשבתי, טוב, אם זה לא יעבוד, אז אין לי סיבה לעבוד על זה. אם זה לא סאבסקריפשן, אני לא יכול יותר להוסיף פיצ'רים. חבל על הזמן, זה נחמד, אבל זה לא משהו שאפשר לחיות ממנו או לבנות פה איזה משהו. ואנשים קנו בערך אותו קצב, לא היה איזה משהו, לא התחלתי באיזה בעיה, ולאט לאט אמרתי, טוב, $5 קונים, בוא ננסה 10-15, וגם אז כל הזמן אנשים אמרו לי, השתגעת, אין מצב. המחיר האחרון עכשיו הוא $36 לשנה. העלאה הזאת כבר כולם אמרו לי, יפה, כל הכבוד, אף אחד לא אמר לי שזה לא יעבוד.
תמשיך.
כן, זה בערך היה
די תמשיך.
כולם גם העלו מחירים. זה לא עובד לכולם, באפליקציות הקריאיטיב זה יותר עובד, כי אנשים, זה קצת אימפולסיבי כזה, הקנייה, ואנשים שרוצים ליצור ואוהבים את זה, הם קונים. בעצם זה שהעליתי את המחיר, זה עזר לי מאוד, פתאום אפשר להוציא, אפל לוקחים 30%, שנה אחרי זה לוקחים קצת פחות, יש פה LTV, יש פה עוד הרבה דברים, אבל פתאום יש איזה סכום משמעותי, שאם נגיד 4% מתקנברטים $36, אז אתה יכול להוציא איזה דולר על משתמש, יש פה איזה משחק שאתה יכול לעשות. ועוד משהו חדש שאפל הוציאו, הם הבינו שאפסטור הוא די מלא בדברים שקשה למצוא. הוא, טוב, אפשר לסדר את זה, זה יהיה לנו כסף, או שאפשר להרוויח כסף. בוא נעשה פרסומות ונמכור, ניתן לפתחים לקנות פרסומות. זה גם יצא בערך באותה תקופה עם הסאבסקריפשן. ואיכשהו הצלחתי עם זה שהבנתי מה אנשים רוצים ליצור, בעצם אפליקציה יוצרת סרטונים, אז כאילו אנשים מחפשים גיף מייקר, וידאו מייקר, זה מאוד היה קל להבין מה אנשים מחפשים, והתחלתי לתפוס את המילים האלה. בהתחלה, היום זה קצת יותר יקר, אבל בהתחלה זה היה מחירים זולים, זה בערך היה דולר למשתמש בארצות הברית, ואיכשהו קצת עם עזרה שלהם, אני חושב שכרגע אני המפרסם הכי גדול באפסטור. אפל, אם יש איזה משהו, הם שולחים לי מייל אישית, והם מאוד, אני אחראי להם על הרווחים, כי הרבה חברות לא מצליחות לגדול שם, כי נגיד יש איזושהי אפליקציה, שהיא אפליקציה חינוכית שמלמדת משהו, אנשים לא יודעים מה לחפש, כי זה לא משהו שאנשים מחפשים. אבל פה דווקא בכלים של יצירה של וידאו, אנשים, אני יודע מה הם מחפשים, וזה מאוד, מאוד עזר לי. ברגע שהבנתי את המשתמשים ומה הם רוצים לעשות, מאוד עזר לי להבין מה אני רוצה לפרסם עליו.
רגע, אז המניה של אפל זה, זה בגללך, כאילו?
כן, יש שם, אני אחראי על, אם הם היו, כאילו, זה מצחיק, שמישהו שאני קונה איזה אייפון, או שאנשים אומרים לי, בוא נעשה יקר, הם לא מבינים כמה, זה כאילו מאות אלפי דולרים בחודש, אפל מקבלים ממני על כל מיני פרסומות, ועל ה-30%, ויש, בסוף, דרך אגב, האפליקציה שהכי מרוויחה באפסטור זה טינדר. זה אולי יפתיע רבים, אבל טינדר עושים...
מרוויחה מה? כסף?
כסף, או... טינדר עושים עשרות מיליון, אני חושב 20-30 מיליון דולר בחודש, באפסטור מסאבסקריפשן. זה שם שם...
מה, כי סווייפ ימינה זה... סווייפ, זה עולה יותר מסווייפ סווייפ?
אם אתה עשית שני סווייפים, עכשיו תעשה מנוי, 10 דולר בחודש, ליותר, או יש להם כל מיני... יש להם צוות מאוד, שמאוד משקיע שם בדבר הזה, זה מאוד... גם נטפליקס ויוטיוב מרוויחים כסף, השחקנים השניים, אבל טינדר מאוד חזקים, אם רוצים לראות איך כדאי למכור משהו באפסטור, טינדר זה מקור טוב לקבל השראה מה שהם עושים.
אוקיי, בוא נדבר רק רגע כמה דקות קצת על אתגרים ההנדסיים, בסך הכל תיארת משהו שיודע לסרוק תמונות, אני מניח שיש פה קצת אינטליגנציה, ולהרכיב מזה גיף. מה פחות או יותר, ואני מנחש כמפתח בודד, הכל קורה בטלפון, אין לך איזשהו בקאנד שרץ אי שם, ניחוש, לגמרי ניחוש.
עכשיו יש טיפה, אבל כן, אחד היתרונות זה שבאמת אפשר, אם תעשה הכל בטלפון זה יהיה מיידי, כל מיני מתחרים, כל מיני חברות אחרות, הם עושות את זה נגיד על שרת, שזה חוסך להם עלויות פיתוח, אם הם עושים גם אנדרואיד, וזה חוסך כל מיני דברים, אבל זה לוקח דקות. פה המטרה שתוך שניות אתה תוכל לייצר משהו. זה הרבה, אתגר גדול היה, בעצם שאתה פותח את האפליקציה, אתה רואה את כל הדברים שלך זזות. זה משהו שדי היה קשה במיוחד במכשירים של לפני כמה שנים. מבחינת זיכרון, גם מבחינת, היו אייפונים שהיו גדולים במסך, אבל קצת זיכרון. היה מין איזשהו תהליך שלא היה ברור בדיוק אם זה אפשרי. לשמור את הדברים גם, לפעמים כאילו גיפים ארוכים, כל מיני דברים כאלה, יש עם זה כל מיני בעיות. זה היו כאלה אתגרים קשים בהתחלה, עכשיו הם כבר נראים יותר פשוטים, זה כבר גם באנדרואיד זה כבר עובד. לאחרונה הפיצ'ר שיש עכשיו, יש אפקטים שמתבססים, יש בעצם משין לרנינג שרץ על כל תמונה ומחליט איפה, מה זה רקע ומה זה בן אדם, ואז יש אפקטים שהם נמצאים בעצם מאחורי האנשים, משהו שאם תחשוב על זה, ליצור כזה בתור בן אדם, זה מאוד קשה, ובקליק אחד עשית את זה, אז יש פה איזה משהו מגניב. אני דווקא חשבתי שזה משהו שמאוד אנשים יקנו בגלל זה, זה עכשיו חינם, זה מצחיק, אבל דברים...
האמת אנשים... שראיתי את זה באפליקציה של אחת המתחרות שלך,
כן.
שכשהם מחליפים תמונה עם תמונה, אז האנשים נשארים והרקע...
כן.
הרקע מתחלף.
אז זה עדיין, את האמת, באייפונים הממש חדשים, יש מה שיצאו עכשיו, יש רכיב משין לרנינג שיודע, אם פעם זה היה משהו שרץ 10 פעמים בשנייה, עכשיו יודעים להריץ 200, אז זה כבר נראה שהתחום הזה יהיה לך להיות, אפל גם מאוד אוהבים עכשיו, הם הבינו שהמצלמה מוגבלת באופטיקה, והם עכשיו בונים רכיבים לעשות את הדברים, יש פה, זה מאוד חם התחום הזה של לזהות דברים בתוך התמונה, לשנות את השמיים, לשנות...
אני חושב שה... איך קוראים לזה? ה-deep learning, שהוא מאוד מאוד חזק בתמונות,
כן.
בעבודה על אימג'ינג, נתן קפיצה לכל התחום הזה.
כן, ממש, וכל רץ על המכשיר, אז יש פה איזה... הזמנים נהיו ממש ריל טיימים, ויש פה איזה משהו שאתה לא צריך יותר לחכות, לא צריך יותר... להעלות את הקבצים, זה לוקח זמן. אם אתה מעלה את זה לשרת, דרך אגב, שרתים מאוד יקרים, אם אתה מתחיל לעשות את הדברים האלה על שרת, אתה חושב שיש לך מכשיר חזק שהם יכולים לעשות. זה... הרבה חברות גם סוג של פושטות את הרגל מעלות של השרתים, אז פה...
להפך, מה שצריך לעשות זה לקחת את הדאטה סנטר ולפזר לטלפונים של המשתמשים, כן. שהם יעבדו.
אז זה מה שקורה. מכשירים מאוד חזקים, ובסוף חבל, אם אתה צריך יש לך 10 מגה שאתה מעלה לאינטרנט ומחכה שהוא ירד, והשרת עולה מלא כסף, כאילו החברה בסוף פה זה לא הכי יעיל.
כן, והטרייד אוף הנדסי הוא שאם תרצה לכתוב את זה לפלטפורמה נוספת, אז כנראה שתעבוד פעמיים, ואתה עושה את זה בימים אלה.
עכשיו באמת, בכמה חודשים האחרונים יש באמת, תמיד זה כבר לא אני עושה, אבל באמת יש פיתוח לאנדרואיד, כבר די מתקדם, זה גם משהו שכולם אמרו לי, שמע, אף אחד לא קונה דברים באנדרואיד, אז אני כבר רואה שקונים. יכול להיות שאפילו זה בסופו של דבר יצא מצב שהיוזרים האלה כאילו יותר זולים לאקוויזישן, אבל מוצאים גם אותו, כי בסוף יש, באנדרואיד אני חושב שיש חיסרון של מוצרים טובים ומחפשים את הדברים האלה. קצת מוקדם עוד לדעת, בינתיים זה הוצאה גדולה יחסית, בלי לדעת מה יהיה, אבל כל פעם שאומרים לי שמשהו לא יעבוד, זה נחמד להוכיח שהם טועים, או ללמוד מזה משהו, זה כן, אבל באמת שם עכשיו פיתוח סוג של כפול, יש שם כל מיני אתגרים דומים, אבל
כן, אוקיי, ובעתיד אני נראה לעין, אתה רואה את עצמך ממשיך עם מומנטו, מוסיף פיצ'רים, מוסיף משתמשים, מפתח את זה הלאה?
כן, אז באמת זו שאלה הכי חשובה. עכשיו, אז דיברנו על זה שסרצ'ס מאוד עובד טוב, ויש הרבה, משם מגיעים הרבה התקנות, אבל בסוף זה גם סכנה, האם פתאום זה לא יעבוד טוב, ועכשיו כבר זה קצת המחיר מלא. שוב, עכשיו המטרה היא בעיקר לגדול. אני חושב שמוצרים דומים הם בסביבות הפי 5, פי 10 יותר גדולים, ותכלס אין סיבה שזה לא יגדל לשם. יש פה איזה כמה, צריך מאוד לשפר את כל הפאנל הזה של המהורדת קנייה, שאנשים הבינו יותר טוב מה קורה. עוד ערוצי מרקטינג, בעיקר פייסבוק כנראה רוב הפוקוס, ושם פייסבוק זה כאילו עולם כזה, עולם לא ברור איך זה עובד, אבל זה עובד, זה מביא ממש משתמשים מאוד איכותיים שקונים. אני מניח שהם יודעים שאם הם באמת קנו את כל המתחרים, הם גם ירצו לשלם לך, ואז הם מביאים את המשתמשים האלה. ברגע שזה יעבוד, אז יהיה לדעתי, אז תהיה פה חברה, אם עכשיו היא גדול בינונית כזאת, יהיה פה איזה משהו ש הוכחתי משהו שבעצם מוצר שאנשים מוכנים גם לשלם, גם יש סקייל, גם יש ריטנשן, ואנשים ממשיכים לשלם שוב, ואז פה יש פתאום סוג של כל הסייקל, הוכחתי שמשהו גם שסאבסקריפשן אמור שלא יעבוד שעובד, גם שיש הרבה משתמשים כאלה, שנגיע למיליון משתמשים משלמים, זה
ולמי שפספס את הסאבטקסט, כי אתה די צנוע, אז אנחנו מדברים פה על חברה של החלוטין בוטסטראפ, שמגיעה לשווי של מיליוני דולרים, אני לא יודע כמה, אבל זה נשמע כמו לא מעט, ועשית, ואנחנו רואים פה יזם שהוא מאוד מאוד עיקש, ונכשל כמה פעמים, וקם על הרגליים, וממשיך הלאה, אז שפו על זה.
כן, אולי הקשנות הזאת, בלי, כאילו, אם הייתי יודע מה אני אעבור, עדיין עובר, אז כנראה שהייתי מוותר או
תודה, אישה שילדה אומרת שכנראה שיש מנגנון שגורם לה לשכוח את זה, מה קרה עד הלידה הבאה, אחרת היא לא הייתה עושה את זה שוב.
כל איזה שבוע יש איזה קרייסיס שנראה שהכל הולך להימחק במקרה הטוב, ואיכשהו, עם הזמן לומדים שלפעמים דברים כאלה פתאום יוצא מהם משהו טוב, ולומדים שאם מצליחים להתגבר על זה, אז כנראה שיש פה איזה משהו רציני יותר, כי אם איזשהו משבר אתה נתקע ותקוע, אז כנראה שאין לך, אין לך משהו ביד, אבל אם אתה מצליח להתמודד עם זה, אז יש פה משהו מעבר למה שאתה רואה.
וככה זה גדל.
בתקווה, כן, עם אנשים אוהבים.
כי בסוף המשברים האלה, והאתגרים האלה, בהתחלה נראה לך גדולים וזה, כשאתה עובר אותם.
אתה לומד שאם אתה מצליח טיפה לעבור כל אתגר מהר יותר, אז אתה מבין כאילו כבר אחרי 10 כאלה, ש-11 טוב בסדר, עוד אתגר, אני נפתור אותו. כאילו בהתחלה זה נראה מין כזה תאום, שאתה לא יודע אם תצא ממנו או לא. אני זוכר את היום הזה שהבנתי שאי אפשר להוסיף אפליקציה, אני אומר, טוב, אני עכשיו אאבד את כל המשתמשים, מה אני אעשה? כאילו כבר לא יכתבו עליי מחדש בבלוגים, לא יקדמו אותי מחדש. וברגע שאיכשהו עברתי את זה, פתאום היה קידום עוד יותר גדול, אז הבנתי שאוקיי, בואו נמשיך, יש פה זה משהו, ובדרך כלל, האמת, באמת כל מכשול כזה, איכשהו תמיד הוא, הרבה מהם, יצא מהם דברים טובים בסוף, כל מיני פסילות של האפליקציה של הריוויו, שאיכשהו גרמו לי להוסיף גרסה לאייפד, פתאום הביא עוד הרבה משתמשים לאייפד, כל מיני פיצ'רים שאפל דרשו שעשו בצורה אחרת, פתאום אנשים גילו משהו חדש, אז הרבה דברים כאלה שנראים איך אני עובר את זה, בסוף זה לטובה איכשהו קורה.
יש כזה מונח, אני מנסה להיזכר בו, שבירות טובה, אני מנסה, יש כזה מונח באנגלית, זה כמו שריר, ברגע שמתאמנים, השריר קצת נקרע, אבל בלילה הוא נבנה מחדש, הוא חייב את הקריאות האלה כדי לבנות, אבל יש כזה מונח באנגלית, דווקא בתחום הזה של operations, שכחתי אותו, קראתי עליו לפני כמה שנים. בכל אופן, כן, זה תופעה שחוזרת בהרבה מקומות, כן, זאת אומרת, שברים קטנים או קריאות קטנות, שבסופו של דבר הן הכרחיות כדי לבנות את הגוף מחדש בצורה שהיא יותר חזקה.
זה כמו אימיון סיסטם, או שאתה צריך, אתה צריך ליפול בשביל...
כן, יכול להיות קצת מסוכן, כי פתאום יש איזה משהו, משבר אמיתי שאתה כאילו חושב שהוא קל, למרות שאולי זה טוב, כאילו תלוי...
זה פשוט, אתה יודע, זה מערכת שפשוט לומדת, ויש לה גרף למידה מאוד מהיר.
נגיד המודל machine learning הזה, הוא היה, בהתחלה זה היה איזושהי חברה שנתת את השירות הזה, ויום אחד החליטו להעלות את המחיר פי 50, ואז היה כזה מין, כזה, מה עושים? אז איכשהו, בגלל שאפל הוציאו איזשהו משהו שיודע להשתמש במשין לרנינג ולהריץ אותו אצלהם, אז זה אפשר מאוד בקלות לקחת מודל קיים, ואיכשהו מצאתי מישהו שעזר לי בזה, אז כאילו כל מיני דברים כאלה שנראה פתאום יום אחד משהו שעולה פתאום מאלפי דולרים, מאות אלפי דולרים, אתה אומר איך אני עכשיו מתקדם, איכשהו מוצאים את הדרך להתקדם, אז...
אוקיי, אז קודם כל תודה שחלקתי אתם את הסיפור, אני חושב שזה סיפור מרתק. מעבר לזה יש לך עוד כל מיני יוזמות קטנות, ואחת מהן זה תל אביב קופי.
כן.
אז בוא תספר לנו קצת על זה.
זה איכשהו בכלל לא קשור ל... עוד שזה מפתחים, אבל באותה תקופה שגרתי בסן פרנסיסקו, היו כמה מפתחים שהיו נפגשים כל יום רביעי, אני חושב, ב8:30, עובדים באיזה בית קפה, שעתיים, שעה וחצי, וכזה מדברים, משתפים פעולה.
אני מקווה שלא בבוקר.
בבוקר.
וואל, זה... 8:30 בא, אוקיי.
לפנות בוקר.
זה מסנן הרבה אנשים כמוך כנראה. כן, גם לפנות בוקר זה הרבה אומרים.
לפרוטוקול, אני קם ב5 כל יום, אבל אני רואה בעיניי את המפתחים הסן פרנסיסקויים, וקשה לדמיין.
כן, היו איזה 4, כאילו, זה לא היה כזה מוצלח. ואז קצת אחרי זה שאני בארץ, פתאום אומרים לי, תשמע, מיטאפים הם, דבר ראשון, מיטאפים של, נגיד של iOS, אין הרבה. אם כבר יש, אז זה בערב, ויש את הפיצות המגילות האלה, ו... חצי לא יכולים, וחצי זה לא מעניין אותם, וחצי זה מתקדם מדי. אף אחד בסוף לא לומד שם כלום. מה זה הדבר הזה? וגם כאילו נפגשים פעם בחודשיים עוד. אומר, רגע, בוא ניקח את הקונספט הזה של הקפה, בוא נתחיל, נראה מה קורה. ואז זה בערך היה, דרך אגב, בערך מסולחן להתחלה של מומנטו, אולי קצת לפני. אני עושה שם כל מיני פיצ'ים לכל מיני רעיונות מדי פעם, זה נחמד כזה. ואז אני מתחיל להריץ את הדבר הזה. בהתחלה זה באמת היה מפתחי iOS, אבל מהר מאוד אנחנו את זה לכולם, היה מאוד קשה להביא את האישה הראשונה, זה היה מין מסע שכנוע כזה, עכשיו יש, לפעמים יש אפילו יותר, זה גדל, תראה, זה כבר רץ כמעט 3 שנים, 2.5, נפגשנו כל שבוע מאז, אולי ביום כיפור, הצלחתי להגיד לאנשים, תשאירו ביום כיפור, אל תבואו, כי אנשים מאוד רוצים לבוא, כל פעם איזו חברה מערכת את זה, כל חברה כמעט צמחה, מגיעים איזה 30, 20 איש, ככה ב8:30 הבוקר,
וזה מיטאפ עם תוכן או עבודה משותפת?
זהו, אז בדיוק, אז אין תוכן, זה כאילו כל היופי. בוא נגיד שאם יש 30 אנשים, יש 5 שיש להם משהו מעניין שהם עשו, שאין להם, יושבים מול המחשב בעבודה או לא יודע איפה, אף אחד לא מכיר מה שהם עשו, הם יכולים לשתף את זה עם 5 אחרים. כל שבוע יכול מישהו אחר לספר משהו אחר. אנשים יכולים להכיר אחד את השני, אולי לעבוד ביחד, כל מיני דברים הגיעו, פעם הגיע במקרה, קוראים לזה תל אביב קופי, זה כאילו מאוד כללי, כדי שאף אחד לא יתבייש להגיע. הגיע פעם מורה לאנגלית שרצתה לדבר אנגלית, הגיע פעם מוכרת מזרוני יוגה באמזון, לא יודע, כאילו כל מיני אנשים ש... ומצאו נושא שיחה, וזה נחמד, כי משתפים הרבה רעיונות, אנשים, יש גם אנשים שקצת יותר מתחילים, אז הם רואים כל מיני חברות איך הם נראות, הם מקבלים שם סיור, זה כזה קשה להם לפעמים להגיע לחברות האלה ועם מי לדבר. נוצר ממש מין קבוצה כזה, קבוצה, אני חושב שיש 500 איש בקבוצה הזאת, כזה מין קבוצת פייסבוק כזאת, שפעם בשבוע מתעדכנת איפה האירוע הבא ומגיע. מאוד לא צפיתי לזה, כאילו אנשים ממש, זה קצת מזכיר את האפליקציה הזאת של המסיבות, זה כאילו מחבר אנשים מתחילים ופחות ויותר, ומכיר להם, מתייעצים על, לפעמים על מסכורות ו... לא יודע, כל שאלה בערך שאתה יכול, יש לך איזה במה להתייעץ עליה.
מעולה, אז אנחנו עושים קישורים לזה בשואו נאוטס, כמובן לאפליקציה וכמובן גם לקבוצה הזאת. וזהו, רציתי להגיד שוב תודה רבה שבאת.
תודה רבה, היה מרתק, סיפור מרתק.
כן.
להתראות. להתראות.